כמה מילים ביחס למשפחת פוגל. אין לי הרבה דברים לפרט, כי באמת זה כאב מאוד גדול, אבל בכמה פשוט הנתונים. הוא למד כאן בעלי במחזור ה', אחרי שנה וחצי התגייס לשריון, הקצין בשריון, וחזר ללמוד כאן במסגרת הכולל שהיה כאן. אז לימד כאן בכולל הרב מוטי הס, הוא מתחכם מאוד גדול, הוא היום הרב של יתד, והוא רם בהר המור תקופה מסוימת. אודי היה באמת בחור מיוחד במובן הזה שהוא היה בחור מאוד שקט, אבל בעל עוצמה פנימית גדולה ולך ישר בלי סוסים, בלי ספקות. באמת היה מיוחד דווקא בזה שהכל היה מאוד מאוד חלק, נעים, אדם מאוד חייכן, מאוד שמח, אבל שקט. והוא חזר ללמוד כאן בכולל. בשלב מסוים הוא רצה באמת להתמקצע יותר בחינוך ובעבודה חינוכית, אז הוא הלך ללמוד איזו תקופה במבשרת ירושלים בכל מרץ. אז לא היה פה תעודת הוראה עדיין, והוא רצה לעשות תעודת הוראה וללכת לעשות חינוך, אז הוא הלך ללמוד שם את זה. ואחרי שהוא גמר תעודת הוראה, הוא ירד והצטרף לקהילה בנצרים, שהוא כל הזמן המשיך ללמוד, למד שם בישיבה כאברך. ואחרי הגירוש מגוש קטיף, אז הוא הצטרף לרב ציון טוויל, שהקים את הישיבה, המשך את הישיבה פה באריאל. היה גר באריאל, דלת ליד דלת ליד יאיר שימל, שיפדל לחיים ארוכים. ובאמת לפני שנה וחצי כבר הוא מה שנקרא הגיע להוראה, והוא התקבל בתור רם בישיבה הגבוהה באיתמר, ואז הוא עבר עם משפחה לגור באיתמר. משפחה מאוד מופלאה, מאוד עדינה. הילד שלו למד פה בתלמוד תורה בתקופה שהם גרו באריאל, ו כולם פה אמרו שהיה ממש משהו מאוד מאוד מיוחד בטהרה ובאהבת התורה בצורה יוצאת דופן. אבל זה מאוד התאים למשפחה, כי זה כאילו הייתה משפחה מאוד שקטה, סולידית, אבל מלאת עוצמות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כן, הרבה דברים נאמרו שם בלוויה. אני לא רוצה לחזור כל כך לדברים שכבר נאמרו. היה בכך באמת דבר מיוחד שהגיעו, שהייתי בלוויה, מי שהיה בלוויה, משהו דמיוני כמעט. אני לא זוכר לוויות כאלה. בוודאי יש בכך גם זכות גדולה של אנשים יקרים, אבל זה גם אני כאילו מבטא את הבריאות של עם ישראל, זאת אומרת, לפחות הציבור שהיה שם, זה אני מניח שהרבה מאוד אנשים שלא הכירו אותו, אבל באו בגלל הזעזוע ממה שקרה. אני לא יודע מה התפתח, אבל אין ספק ש תהליך של הפתיחת עיניים וההתחזקות וההבנה ש כל הדמיונות שאפשר לעשות שלום, הדמיונות של הבל, של חולשה, של טמטום, כמו כל הדברים שנאמרו כאן עד עצם היום הזה, נמשכת הסתה, שנאה, ליבוי יצרים, חיזוק המחבלים, כל המילים על שלום זה הכל רמאות שעד עצם היום הזה לא פסקה. איך זה שכוח הרבה אנשים סותמים את עיניהם את אוזניהם בשביל לראות את המציאות נכוחה? חידה מאוד מאוד קשה. היה צריך שזה התסיסה תמשיך יותר זמן. לא יודע באיזה רגע אמא אמרה בהלוויה כמה מילים, ועד מתי אפשר לעבור עוד פיגוע, עוד פיגוע, עוד פיגוע, לנשוך את השפתיים ולהמשיך. צריך להסיק את המסקנות. ברור שאם אם היינו פועלים כמו שצריך, אז היינו צריכים, כמו שאמר גרשון מסיק, להקים ביתמר עכשיו 5 שכונות גדולות עם מה שקרוי בנייה תקציבית, עם ממש לבנות שם מאות בתים עם שכונות על כל הגבעות האלה, כשהממשלה מממנת באופן שמחיר בית יהיה חצי, כדי שיבואו הרבה אנשים, ימלאו את המקום וידעו להם הרוצחים הללו שבדרך הזאת כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ברור שבסוף השאלה גם יש הרתעה. מערכת המשפט הישראלי של צערנו הרב, לא ברור אם צריך לרשום את זה בטט או בחטא, היא מעכבת ולא מונעת מאיתנו ליצור אותה. אין דרך להילחם בטרור אלא על ידי הרתעה, וכל זמן שאנחנו לא מוכנים להרתיע, אז אם כל מחבל היה יודע שכל מחבל שנתפס שעוסק בחבלה, כל משפחתו הרחבה בהיקף של מאות אנשים מגורשים מבתיהם ובתיהם נאטמים, אז זה התארת. הם חפים פשע. הם לא חפים פשע. התמיכה הפסיכולוגית הנפשית שהציבור הפלסטיני נותן לדרך הזאת היא דבר ידוע, יש להם אחריות על זה. בית, כשיש מלחמה, אז אין מושג כזה חף מפשע. כשמלחמת העולם השנייה הפציצו ערים בגרמניה וביפן, לא נהרגו אנשים חפים מפשע? אבל אם המדינה החליטה לצאת נגדנו במלחמה, אז המלחמה, כמו מלחמה, נלחמים נגד המדינה. פלסטינאים קיבלו עצמאות, הם בחרו ברשות, הם מנהלים את החיים שלהם ויש להם אחריות. מכיוון שהם מתנהלים באופן כזה שיוצאים מהם מרצחים, זה לא אדם פרטי. זה כל הציבור הפלסטיני אחראי על התוצאות האלה. ואני לא מבין למה הדם של ילדינו הוא פחות אדום מהבית של המשפחות. אם בשביל להציל חיים צריך להרתיע את האויב, שהוא במפורש רואה את עצמו כאויב שלנו ונלחם בנו, אז זה חלק מהמוסר העקום הנוצרי שמעקב. זה לא פעם ראשונה, אנחנו יודעים. בית המשפט אישר לפלסטינאים לתבוע נזקים שהיו בחומת מגן. הכנסת חוקקה חוק שביטל את הזכות הזאת, ובית המשפט המכונה משום הבית משפט העליון ביטל את החוק, אמר שהוא נגד החוקה של חוק כבוד האדם וחירותו. מה זה כבוד האדם וחירותו? מה, האויבים שרוצים להרצוח אותנו אנחנו צריכים לעמוד מולם בחוק כבוד האדם וחירותו? איפה נשמע כדבר כזה? זה דמיוני, זה טמטום. לא שמענו דבר כזה. בגץ בארצות הברית היה מגיש בחוקה של חוק כבוד האדם וחירותו לא להפציץ את גרמניה? בגלל שיש שם אנשים חפים מפשע, ומה זה חוק כבוד האדם וחירותו? איך אתה פוגע באנשים חפים מפשע? חומת מגן עשינו מפני שרצחו אותנו על ימין ועל שמאל. הרשות הפלסטינאית שרק עכשיו קיבלה עצמאות ונשק והכרה והכל נתנו להם. והם השתמשו בזה בשביל להמשיך ולרצוח אותנו. אז יצאנו למלחמה. אז אנחנו עכשיו צריכים... אז מה הם עושים? אז הם עכשיו באים לתבוע בבית המשפט בנצרת שופטת ערבייה. אז מדינת ישראל הגישה בקשה ש... כיוון שהמערכות המשפט שלנו הם בירושלים, מי שרוצה לתבוע את מדינת ישראל שיתבע בירושלים. אז הבג"ץ ביטל את הדרישה. צריכה שופטת ערבייה להחליט האם מדינת ישראל תשלם לערבים כסף. אז בינתיים מדינת ישראל שילמה עשרות ואולי מאות מיליונים כבר, והתביעות ממשיכות. אז כשזה המצב, אתה מנסה להילחם עם ידיים קשורות מאחורנית, אז המצב הוא מאוד 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 קשה. אבל כיוון שזו המדינה שלנו ואלה האחים שלנו שנותנים כוח לשטויות האלה להתקיים, אז במשפחה כמו במשפחה אנחנו צריכים לסבול. אנחנו לא יכולים להחליף את עם ישראל ולא להחליף את המדינה. זו המדינה היחידה שיש לנו, זה העם שלנו. הוא נמצא כרגע מצב מאוד מאוד קשה. אין לו את האינטגריטי, את המושכלות הטבעיים הפשוטים של עם נורמלי, בריא, שנלחם על חייו. אחרי 2000 שנות גלות, ובעיקר אחרי התהליך העקירה משורשי האמונה הישראלית והתרבות הישראלית, תוך כדי רצון לאמץ כל מיני תפיסת עולם ליברליות שכבר בעולם הם לא מחזיקות מעמד. אבל אנחנו הרי יותר ליברליים מהליברליים. אז יש לנו מחלות. מחלות ילדות של מדינה מתחדשת, של עם שמחפש את עצמו, את שורשיו, את זהותו. וזה מאוד מאוד כואב. לומר שאני שמחתי קצת, אפשר לקראת לזה שמחתי, אבל הכיסוי העיתונאי והתקשורתי למה שהיה הראה שבכל זאת אנשים נשארו נורמליים והבינו את הזוועה שיש בדבר. גם זה כבר לא הייתי בטוח שאנשים מרגישים את זה. שאלה רק האם זה מה שנקרא התרגשות לרגע, כי באמת זה נורא מזעזע, וגם זה סקופ עיתונאי מדהים. או שאחרי שבוע עולם יחזור לתיקונו, או שבאמת יהיו עוד ועוד עיניים שיפתחו, ויהיו עוד ועוד תובנות חדשות איך לנהל את החיים שלנו כאן. בינתיים צריך להיזהר. ביקשתי פה לתגבר את השמירה, ואנחנו יודעים שיש סביבנו נחשים. לרגע אחד לא ויתרו על העונג להקיש אותנו. צריך כל הזמן להיות ערניים ולחשוש. מצד שני, צריך להיות נחושים. כי רק עם זה אנחנו יכולים להמשיך וללכת קדימה. את החשבונות הפרטיים, את מי הקדוש ברוך הוא בוחר לו לקחת. כי גבוה שמיים מארץ, גבו דרכיים מדרכיכם, מחשבותיים מחשבותיכם. אבל כמובן, כמו שאמרו, אי אפשר שלא להרגיש את העובדה שזה קרה בשבת ויקרא, פרשת הקורבנות. אני בסעודה שלישית של הישיבה הגבוהה פה, דיברתי על הקורבנות. חזרתי לדברים שאמרתי בשיעור ביום חמישי, אתם זוכרים. הייתם בשיעור שלי ביום חמישי? לא כולם היו. טוב, אני לא יכול לחזור עכשיו על כל השיעור, אבל דיברתי על אותה הבחנה ש מתי עבודת השם של האדם היא בעצם חיפוש החוויה האישית? האדם מרגיש שהוא באופן כזה מממש את עצמו בצורה יותר נעלה וטוב לו ונעים לו עם זה. ומתי זה באמת התמסרות לאמת מצד שהיא אמת, עבודת השם בלי שום חשבון? שנכון שתוצאתה היא גם שאדם מתענג על השם ושמח בעבודת השם ומלא חיוניות, אבל כל כוונתו זה באמת אהבה ודבקות באמת. אמרתי שכל פרשת הקורבנות שהיא יונקת מהעיל של יצחק היא בעצם הבירור הזה. ואז אפילו נקטתי דוגמה מבלי לדעת כמובן מה שקרה. סיפרתי להם ש לפני הרבה שנים היה פה גם כן תוכנית של שילוב לימודים עם אריאל, אלי אריאל קראו לזה אז. מורך אירועי, אבל אז עשינו את זה עם אריאל, עם חשבון ספציפיים באריאל. היה לנו תלמיד שלמד שם, ש חושב שהוא למד קרימינולוגיה, במסגרת זה הוא למד גם קורס בפסיכולוגיה. אז בא שם מרצה ואמר שכל הפעולות של האדם, הוא עושה את זה רק בשביל עצמו, והכל זה מתוך רצון לגונן על עצמו, וככה בציניות אמר, מה אתם חושבים, שהמתנחלים הם אנשים אידיאליסטיים? אתם יודעים איזה סיפוק עצום זה לגור בקרוון על ראש ההר ולהרגיש שאתה גיבור האומה ושכולם מעריכים אותך, ואתה מרגיש שאתה דוגמה ואתה מופת, איזה איכות חיים זה יוצר? אין אידיאליסטים, כל אחד מחפש את איכות החיים שלו, והמתנחלים אנשים שהם מרגישים את החיים שלהם יותר משמעותיים, יותר בעלי תוכן, כשהם גרים בקרוון על ראש ההר. בא אליי תלמיד ואמר, מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? אמרתי לו שתי תשובות. אמרתי לו תשובה אחת. אתה יודע מה? גם לפי שיטתו של אותו פסיכולוג. למה יש אנשים שהם מרגישים חוויה עמוקה ומרגישים שהם ממשים את עצמם כשנמצאים במועדוני לילה או כשהם שותים או כשהם נוסעים לטיול בחוץ לארץ? ויש אנשים שמרגישים שממשים את עצמם כשהם חיים חיים יותר קשים, חיים בדירה יותר מצומצמת ועל ראש ההר. אז אתה יודע מה, בסדר, כל אחד עושה את זה בשביל עצמו. עדיין אני מעדיף אנשים שהמימוש העצמי שלהם זה להרגיש טוב בזה שהם תורמים לאומה, לעומת אנשים שהמימוש העצמי שלהם זה לשתות יין ו... להסתובב עם בנות ולטייל בחול וכדומה וכו'. זה תשובה הראשונה. אמרתי לו, אפילו לשיטתו. בית אמרתי לו, אתה יודע, כל המילים האלה הם הכל קשקוש. ברגע שמתחילים לראות, מתברר. האם אדם עושה את זה בשביל מימוש עצמי ושסיפור, שמחה, או בגלל שהוא מאמין? כי כשהחיים בסכנה, אז לא עושים חשבונות שבזה אני מרגיש טוב. קודם כל צריך שאני יהיה אני. אני אשאר בחיים, אחר כך שאני ארגיש טוב. אמרתי לו, את המבחנים האלה כבר עברנו, ועוד נעבור. חצי שנה אחרי שאמרתי לו את זה, פרצה פה אינתיפאדה של שנת 2000. היינו פה 3 שנים מאוד קשות. היה קשה להסתובב בכבישים. כל מי שהיה יוצא, היה פה גומח של שכפצים, כי הרבה אנשים פחדו לנסוע בלי שכפץ. לא שהשכפץ היה עוזר ב-100%, אבל הוא נגיד מקטין לאחוז מסוים את הסיכוי לאבד את החיים בדרכים. היישוב הזה איבד 6 תושבים, כולם בדרכים, בדרך ליישוב או מהיישוב. ובאמת אגב, אותם מעט אנשים שהגיעו הנה, כי היו פה דירות זולות של שאריק שרון בנה פה בשנת 91, כמה חודשים אחרי שהתחילו לראות, הם עזבו את השטח. אז ככה אמרתי לאותו בחור, יש נקודות מבחן בחיים. זהו, אז זה דיברתי מוצאי שבת הזה. בסעודה שלישית השבוע, כשאני לא ידעתי מה קרה. אגב, זה באמת, באמת בהקשר לפרשת הקורבנות. שהאי של יצחק, זה הדוגמה של זה אברהם אבינו בעצם מוסר את כל מה שיש לו. אלא שהקדוש אומר לו, אל תשלח ידך לנער, והוא שולח את האיל תחת בנו. כלומר, מוציא מן הכוח אל הפועל את המסירות הזאת, אבל לא על היצחק, אלא על האיל, כי בסך הכל הקדוש הוא מצווה אותנו לחיות על קידוש השם. ולא למות על קידוש השם, אבל הנכונות בשעת מבחן למסור את הנפש היא הבירור בין עבודת השם, שהיא בעצם סוג של אגואיזם, ובין עבודת השם אמיתית, שהיא קרה זה להיות מסורים לעבודת השם וישראל עמו. ביסודו, כל מי שגר באזורים האלה, נכון, אני יודע שזה יותר מסוכן מאשר לגור בתל אביב. ועל מנת כן. וכמו כל מי שמתגייס ליחידה קרבית, הוא יודע שיותר מסוכן מאשר יחידה לא קרבית. באמת יש הרבה אנשים בתל אביב שהם לא יותר בכל הארץ, שהם משתדלים לא להתגייס ליחידה קרבית מהסיבות האלה. אין ספק שיש פה מבחן מאוד מאוד עמוק של כל החיים שלנו. קצת ברוך השם צהל הצליח להרגיע את הרוחות למשך כמה שנים. אני אישית מאוד מקווה שצהל יהיה מספיק נחוש וחזק בשביל שהאירוע הזה יהיה חד פעמי ולא יהפוך לאיזשהו תהליך. כי בפועל אצל הערבים הצלחה מסחררת כזאת זה רוח גבית לעוד הרבה אנשים לנסות גם את מזלם. ואין ספק שעכשיו זה תלוי בנחישות של צהל ושל המודיעין ושל הפעילות שטח בשביל לדכא את ההתעוררות הזאת. אם הוא יצליח או לא אני לא יכול להתנבא, אני מאמין שהוא יתאמץ לעשות את זה. אגב, לא מספיק כל כך מבחינה זמן, אבל אני שוקל לכתוב ולבקש בקשה להיפגש עם הרמטכ"ל על הנושא הזה של שמאמנים חיילי מילואים איך להתעמת עם מתנחלים. אני חושב שזה פשע. מהרבה סיבות. אבל הסיבה הכי פשוטה זה שחייל חשוב לו שתהיה הבחנה מאוד מאוד ברורה בין אויב לידיד. כשמטשטשים את זה אז אין נחישות במלחמה. בסוף כל מי שמבין בצבא יודע שהכרעה במלחמה היא צריכה את ה... נקרא לזה את הכישורים המקצועיים, אבל היא נופלת בכוח הרוח. כשיש בלבול בין אויב לידיד אי אפשר לנצח. כאשר פתאום המתנחל בעניינים הופך להיות גם כן לאויב, אז אתה לא בטוח שבפעם הבאה תהיה מסירות נפש בשביל להגן על המתנחל הזה. ואתה גם לא כל כך בטוח שיש גבורה ומסירות במלחמה נגד ערבים שמתנכלים לה. כי מתשתש פה הבדל בין אויב לבין ידיד. אני חושב שהצבא צריך להיות לו מאוד מאוד מוגדר. שכרגע יש מלחמה בינינו לבין הערבים. המתנחלים לצורך העניין, אם יש כאלה שהם עוברים על החוק, שזה יש משטרה. המשטרה תטפל בהם. כמו שהיא מטפלת בכל בעיה של חוק. אני תמיד מספר את זה. כשבאום אל פחם התברר ש... ראשי העדה המוסלמית באום אל פחם הם פעילים בחמאס והם מנהלים מאחורי הקלעים עידוד של טרור, והמשטרה ומדינת ישראל רצתה לעצור אותם לחקירה, לא זוכר בסוף מה עשו איתה. אז גייסו 1,500 שוטרים, מפני שידעו שקום וכל ומלפחם מלאה בנשק, ושהשייחים האלה מוגנים על ידי אנשים מזוינים. אבל היא לא שלחה את גולני. כתושבי המולפחם יש להם תעודה כחולה. אז אם אתה צריך לעצור אותם, אז אתה שולח את המשטרה. אבל ביהודה ושומרון, אם יש בעיות עם מתנחלים, שולחים צבא. זה פשע. אני לא מדבר כלפי המתנחלים. אני לא מדבר כרגע שבזה פוגעים במוטיבציה של המתנחלים. כל המערכת יחסים בין צבא לאזרחים. זה עוד עניין. אתה מקלקל את הצבא. אתה מבלבל את החיילים. אתה מבלבל את רוח הלחימה. וברור שאין קשר ישיר, אבל אני רואה מבחינה רוחנית קשר בין האימונים האלה לבין העובדה שאתם יודעים שבאריאל היה קשר ביטחוני מדרגה ראשונה. הייתה התראה בגדר, הייתה שם יחידה צבאית שהייתה אמורה לקפוץ כתוצאה מהתראה, וזה לא קרה. זה נכון שמבחינה מקומית זה לא קרה בגלל שרובן ויצחק התרשלו במילוי תפקידם. לא בגלל שום אידיאולוגיה. אבל זה בדיוק מה שאני אומר, מי שלא מבין שהצבא צועד על רוח, אז הוא לא מבין הרבה דברים. הוא לא מבין הרבה דברים. עכשיו אני רוצה לומר גם, זה חלק מהביקורת שלי גם כלפי קבוצה מסוימת של מתנחלים שמרשה לעצמה לדבר בגסות על הצבא, שמרשה לעצמה לקלל ולהיאבק נגד הצבא. בדיוק כמו שאני טוען לצבא שאסור לו לעשות שום דבר לאזרחים, למתנחלים, אני גם חושב שמתנחל אסור לו בשום מצב להרים יד על חייל, גם אם החייל לא מתנהג כמו שצריך. מבני שהחשבון הכללי הוא מאוד 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 חשוב. ואם חיילי מילואים שבאים לשרת פה בשטחים, הם יעשו את תפקידם, הם לא יסרבו לשרת, אבל הם יעשו את תפקידם בחוסר מוטיבציה, מבני שהתושבים הצליחו להסניא את עצמם על החיילים, אז זה יעלה בדמים. אני טוען זה שנים, זה לא עוזר לי כמובן, צערי הרב. כי המונעים על ידי רוח הקנאות הם לא מקשיבים להיגיון. פעם התווכחתי איתם, אז לא פעם, הרבה פעמים, צערי הרב. אבל יש להם משפט כזה. היום אני קצת פחות שומע אותו, אבל היו שנים רבות חידוש של הרב לוינגר. לפני שנכנסים לארץ ישראל צריך להרוג את מלך חשבון. עזוב לי עם חשבונות, צריך לפעול כמו שאתה מרגיש וכל מה הפילוסופיות שלך, חשבונות, צריך להרוג את מלך חשבון. נכנסים לארץ ישראל בלי חשבנס. אולי הם לא שמעו על זה שהגאולה היא מסובכת, היא מורכבת. ומי שלא יודע חשבון טוב, שלא יתעסק בענייני הגאולה, שילך הביתה. יש הרבה אנשים שהיו להם כוונות טהורות וגרבו הרבה נזקים בגלל שלא ידעו לעשות חשבון נכון. אגב, אני גם חושב שחלק לא קטן מהשמאל, גם להם יש כוונות טובות. הם לא עושים חשבון. הם עוצמים את העיניים והם משתעבדים לאיזושהי תפיסת עולם קיצונית עם חוסר אחריות כלפי חיי אדם. ما מערכת היחסים בין צה"ל ובין ההתיישבות היא מערכת יחסים מאוד מאוד חשובה, קרדינלית. זו אחריות גם של הצבא וגם של המתיישבים. ובסוף אני רוצה להגיד עוד משהו. כתוב בספר העיקרים של רבי יוסף אלבו, כן, שהיה בסוף תקופת הראשונים, כתב ספר על עיקרי האמונה, שהוא דן שם בכל שיטות הראשונים ביחס לי"ג עיקרים. הרבה סוגיות מאוד חשובות, מאוד מעניינות. ובין השאר הוא דן שם בסוגיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כלומר, ביחס לאמונת ההשגחה, אמונה של שכר ועונש, אז איך זה יכול להיות שיש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אנחנו צריכים הרי להאמין שהקדוש ברוך הוא כאל אמונה בין עוול צדיק וישר הוא, הכל משפטו בצדק ובמשפט. אז הוא מביא את הגמרא, כן, שאם איסורים בהם האדם יפשפש במעשיו, ואם לא מצא, יתלה בתולתו, אם לא מצא, איסורים של אהבה. מה זה איסורים של אהבה? יש לו שם הרבה תשובות. אחת התשובות שהוא מביא, זה שכשהקדוש הוא רוצה, כתוב בגמרא בברכות, בדף זין, שכאשר הקדוש הוא מביא איסורים על מישהו, והוא מבעט בהם, אז זה לא מחפר לו. מתי איסורים מחפרים? כשמקבלים אותם באהבה והם מעוררים לתשובה. אבל אם אדם מבעד באיסורים וכועס ורוגז, אז זה לא מחפר. אז הוא אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא מגיע להבנה שצריך לייסר את עם ישראל בשביל להחזיר אותו בתשובה, אז הרבה פעמים מביא את האיסורים דווקא לצדיקים, כדי שקבלת האיסורים באהבה היא תגרום לכך שהאיסורים האלה יהיו בבחינת איסורים מחפרים. גילויי האמונה המופלאים ששמענו שם מהמשפחה בלוויה, לפני, אחרי, זה חשבון ששוב, אנחנו לא יודעים את החשבון של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים שיש מצבים כאלה. דודי ירד לגנו לערוגות הפוסם לראות בגנים ולכות שושנים. אתם מכירים את מאמר חז"ל ידוע שהרבה חוזרים עליו, שהרבה פעמים הקדוש הוא לוקט את השושנים, וזה מיטה צדיקים מחפרת. הוא מחפרת גם בזה שמקבלים את זה באהבה ומאמינים שכל זה שייך למסירות נפש שלנו על הגאולה, על בניין הארץ, ומוסיפים אהבה על אהבה וגבורה על גבורה בעבודת השם. אז זה באמת מרבה את הזכויות של עם ישראל. מי יודע למה היה צריך את הקורבן הזה? אבל באופן כללי אתם יודעים, אנחנו עומדים בפני תקופות מאוד קשות. אנחנו לא מופתעים. המצב הבינלאומי של עם ישראל בעולם הוא מאוד מאוד קשה. איראן מתקדמת עם הגרעין, החיזבאללה בלבנון מזמן שיקם את עצמו ונוסק לגבהים יותר גבוהים מה שהוא היה בעבר, החמאס בעזה כל הזמן מתחמש, מפיק את הלקחים מעופרת יצוקה ומכין את עצמו לקרב הבא, והרשות הפלסטינאית היא ממשיכה לגדל שהידים באלפים וברבבות. אנחנו יושבים על חבית אבק שריפה. ולצערנו, בתוך כל זה, עם ישראל קרוע בתוכו לגזרים. אז מצב לא פשוט. צריך הרבה זכויות, צריך הרבה תפילה, צריך הרבה כוחות בשביל לעמוד בכל האתגרים האלה. נו, אנחנו לא מפחדים. אנחנו רק צריכים להיות זהירים ואחראים. אנחנו יודעים שלא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. הקדוש ברוך הוא יש לו כל מיני דרכים מעניינות בשביל להוביל את ההיסטוריה. אנחנו גם מסתכלים על כל מה שקורה במדינות ערב. סתום זה גם כן שייך לסדר סדרם של ישראל עם כל ההשלכות של זה על מה שקורה פה. לאן זה מוביל אנחנו עוד לא יודעים, אבל ודאי שיש לזה הרבה השפעה. בתוך כל המצב הכללי הזה, הקדוש ברוך הוא מסלק מכאן צדיקים. באמת צדיק מיוחד. ממש. דמות יוצאת דופן. בצניעות, בענווה, בתארת המידות. ואם זה ברוך השם, זה הרבה הרבה עמל תורה של שנים רבות, מסר את הנפש של התורה. אני לומד אולי כבר 15 שנה. 12 שנה, לא יודע, הרבה מאז שהשתחרר, כן, זה מחזור ה' 5, 6, 10, 12 שנה למד תורה. אחרי הצבא, עוד לפני הצבא, שנה וחצי, יהודי, ברוך השם, משפחה נפלאה. כן, החי תן לליבו. תמיד אומר, יהודים צריכים להיות גיבורים. פגשתי פה בשבוע שעבר, יום חמישי הגיע אליי לשוש, בחור מיוחד, הוא חזה חסון גבוה, עולה מרוסיה, אני לומד בכפר הנוער, אורד, ימין אורד. היה לי אף פעם שוש כזה, ככה דיברתי איתו בנימוס וזה, ואחר כך ככה בעדינות שאלתי אותו, תגיד לי, ההורים שלך יהודים? אמרו לי, לא, שניהם גויים. אז אמרתי לו, ומה איתך? זה אומר, בשבוע שעבר עברתי בית דין, בשבוע הבא יש לי ברית מילה. אמרתי לו, בשביל מה אתה צריך את זה? אתה לא יודע כמה קשה להיות יהודי, כמה מסובך, כמה מסוכן. מה אתה צריך את זה? אלי, אני מאמין בזה. זה אמיתי, זה נכון, אני רוצה את זה. אמרתי לו, ומה השאיפות שלך בחיים? אני אמרתי את האמת, אין לי שאיפות, אני כל כך שמח וכל כך מאושר במה שיש לי ומה שאני עובר, שאני לא חושב על העתיד, טוב לי. אני יודע מה קורה בתקופה הזאת. הסבא שלו היה יהודי, סבתא גויה, אבא ואמא גויים. לפי חוק השבות, ההורים שלו עלו לארץ, הוא אמר לי, בגלל סיבות כלכליות. אבל, ולא מצאו בית ספר טוב, היה גר מגדל העמק או משהו כזה, שלחו אותו לאיזה בית ספר של חב"ד, יד חנה, או לא יודע מה חב"ד, זה בית ספר, אני סתם אני מחב"ד, בגלל שאני יודע שיש להם מוסדות שנקראות יד חנה. הרבנית קראו לחנה או משהו כזה, אז זהו, החליט להיות יהודי. אז אני מספר את כל זה כי נפלאים דרכי השם, תוך כל המציאות המסובכת הזאת, פתאום אדם בא ומתגייר, והוא כל כך מאושר שהוא מתגייר, וכל כך שמח שהוא מתגייר. דיברתי אחר כך עם המורה שלו, אמר לי שהוא מאוד מאוד מוכשר, הוא מבין בדיוק מה שהוא עושה, הוא מאמין בזה והוא שמח את זה, וכל יום אחרי הלימודים הוא בא עם הרב שלו ללמוד שעתיים בחברותה. אז הקדוש כך הוא סדר הגאולה, אורות וצללים מעורבבים אחד בשני, ואנחנו צריכים לשמור את המבט הנכון. טוב, שתי דקות הפסקה.